Yuval?
Me Abba Batal?
Is that Baruch Abba?
Okay, so יש לנו מודל מתוספות דף י"ב מורה. בואו נתחיל כך. התורה אוסרת מלאכות בילדות. נדבר היום על פישול, אפייה. אבל היא גם נותנת היתר של אוכל נפש פלוס מיתוך, לפי בית הלל. אנחנו מבינים את היתר או כדין של הותרה או כדין של דחויה. אבל יש היתר. אחר כך התורה גוזרת איסור לכם ולא לגבר. לכם ולא לנוכרים או לכלבים. בקשר לדין לכם ולא לגבר, יש שתי דרכים להבין אותו. או שדרך אחת, לכם ולא לגבוה, שאין היתר אוכל נפש בגבוה. מי שמבשל, מי ששוחט לצורך גבוה, הוא יעבור על איסור מקורי. התורה מוחקת את איסור אוכל נפש, ואני חוזר לאיסור מקורי. או שבלכם ולא לגבוה, היתר קיים, יש היתר אוכל נפש, כי זה סך הכל צריך, אתה לא סתם מוציא, אתה לא סתם שוחט, אתה עושה לצורך הקדש, אלא יש איסור אחר של לכם ולא לגבוה. זאת שאלה מבנית, פשוטה, מובנת. יש איסור, יש היתר, ויש עוד איסור. האם האיסור הנוסף, לכם ולא לגבוה, מבטל את היתר ומייצב את האיסור המקורי? זה נקרא בלשון ראשונים ההדרי. ההדרי קרא, שהפסוק מחזיר את המקרה של לגבוה לתוך האיסור המקורי. או שהאוכל נפש הוא מגלח, מתיר את הכל, אלא שבלגבוה אתה עובר לאיסור אחר. זה ראינו בתוספות דף י"ב. תוספות י"ב הבינו שגם מי שאוסר נדרים ונדבות, גם מי שדורש לכם ולא לגבוה, אין מחלוקת. כי זה מקסימום איסור עשה. אם מי שסובר שאסור להקריב נדרים ונדבות, מה פתאום שבמשנה דף י"ב יש מקום, על כורחנו שהמשנה הזאת הליבה דה
בית שם.
כך תרצו את הסוד. היום אנחנו נדון באותה שאלה בקשר ללחם ולא לנחם. האם הלחם ולא לגבוה הוא מותר או אסור? הוא בעצם מבטל את כל המנגנון המתיר הזה, הוא מגביל את המנגנון, זה בעצם אומר שכל היתר הוא רק צורך היהודים, צורך בני אדם. כשאתה מבשל, אופה, עושה מלאכה עבור כלב או נוכרי, אתה בעצם עושה את המלאכת פישו, מלאכת אפייה, אתה עובר על איסור מקורי, כי היתר של אוכל נפש לא תופס, לא שייך. או שאני אומר לו, מי שמכין אוכל לנוכרי, מי שמכין אוכל לכלב, עושה מלאכת אוכל נפש, אלא שיש איסור אחר. אם יש איסור אחר, כמובן נצטרך להגדיר מה אופי האיסור. למה הוא אסור, מה אופי האיסור. אז זאת שאלתנו היום, לכם ולא לגבוה, לכם ולא לנפרי, סליחה, אין זה איסור מלאכה, בלי היתר אוכל נפש, בדיוק כמו מי שיבשל מיום טוב לחול, שזה איסור מלאכה, אם אני לא מקבל הורא, סתם איסור בישול שלא לצורך אוכל נפש. אז מי שמבשל מחג לחול, הוא עובר מלאכת בישול, אז גם מי שמבשל לנחרי יעבור מלאכת בישול באותה צורה, באותה חומרה. לא שאני אומר לו, מי שמבשל מיום טוב לחול, זה מלאכה דירקטית, זה לא נחשב אוכל נפש, ממש אסור. אבל מי שמבשל לצורך גוי זה אוכל נפש, אבל יש איסור אחר. מעניין שהרבה אחרונים תפסו בגישה השנייה. אם לא נתתי, כי זה לא כל כך, זה ברור, וזה איזה משפט קדם. יש עבדי מילואים, בשאלות ותשובות סימן ב', ויש נודע ביהודה, באור החיים, מהדור הקמה, סימן חפטט, זה פשוט לקח לי איזה ארבע מילים. הרבה הלכו בכיוון השני. שמי שמבשל לבור נחרי, זה נחשב לכל נפש, אבל יש איסור אחר. מטרתנו היום זה, האם זה חלק מהדיון של הגמרא בחפה א', מתרשם ביום שישי, חפה א' ומרבה. הגמרא בחפה א' מתייחסת בגדול לבישול מפוצל. בישול על אפייה מפוצלת. כשאתה לוקח חומר, חלק של היהודי, חלק של הגוי או של הכרב, ואתה מבשל אותה, אופה אותו. ויש שלוש שיטות, ונעבור על כל השיטות. רב חסדא רפואי נבישוע בן לוי. זה המסלול. אבל המושג הוא בישול מפוצל. אבל יש לנו מודל, יש לנו דגם. בבישול מפוצל, כשאתה מבשל חלק עבור אכול נפש וחלק עבור חול. איזה סוגיה? מתי, לאיזה סוגיה אני מתייחס? איזה דף? יש בישול שחלקו הוא אפייה, חלקה לצורך אכול נפש וחלקה לצורך חול. בדרך דבר יבואים בשיעורי. י"ז למנהל, יבואים בשיעורי. י"ז למנהל, אני עכשיו מוחק את י"ז למנהל, יש לנו את הבסיס, וזה בעצם קובע ציפיות. מה הבסיס? אדם שמוסיף לקדרה, יש קדרה ומוסיף טיפה עבור החול, עוד קצת אוכל עבור החול, זה אוכל עבור ים טוב, וזה אוכל עבור חול. או אדם שיש מחמי מים, והוא גם מוסיף קצת מים לחול, למרות שהוא מחמם את המים בעיקר לים טוב, חימום מים. ובסופו של דבר, גם במי שאופה בפת לתנור, והוא מוסיף הרבה פיתות, והוא זולק עוד פיתות לחול. יש מחלוקת, תנא קמא אוסרים תנור, למרות שמתירים קדרה וקיטון מים, רבי בן אלעזר מתיר, אפילו להוסיף לתנור. איך הבנו את הסוגיה הזאת? קראנו לסוגיה הזאת ריבוי שיעורים, ולפי רוב הראשונים ריבוי שיעורים מותר. למה ריבוי שיעורים מותר בדף י"ז למען א', כשחלק מהבישול הוא לצורך ים טוב, וחלק מהבישול הוא לצורך חול, למה מותר? אז אמרנו שיש כאן שני דברים. אין איסור בישול, כי זה הכל נחשב מעשה בישול אחד. אתה מחמם את כל המים, אתה מבשל את כל הקדרה, ואתה הופך כל הלחם בתוך אותו תנור. זה הכל נחשב מעשה אחד, ואין מעשה בישול נוסף של חול. כי הבישול של חול מוסנף לבישול של ימטף, סתם הרביעית השיעור. ומכיוון שבימטף הכל תלוי במעשה, אז הכל מותר לך. יש כמובן דאגה שנייה של טרחה, וזאת הסיבה שחכמים שמתירים בקדרה ומתירים במים אוסרים בתנור, כי בכל זאת במים בבישול אין טרחה נוספת. אתה סתם זורק את הבשר, אתה זורק את המים בתנור, אתה חייב להוסיף את הפת ולסדר את הפת. ורבי שמעון בן אלעזר מתיר גם טרחה נוספת, כי התנור משפיכה. אז אם יש השפכה, אז אני גם מתיר טרחה נוספת. אז טרחה לפי תנא קמא אסורה, ולפי רבי שמעון בן אלעזר, כשיש השפכה, אז אין איסור טרחה כנראה מדרבה. זאת אומרת, המסקנה שיוצאת מתוך הגמרא בדף י"ז, אפשר להוסיף פת לתנור, אפשר להוסיף מים לקיטון, אפשר להוסיף בשר לקדרה. אין מעשה בישול במעשה מפוצל. מעשה מפוצל, מעשה משותף, מפוצל. חלק אני מבשל עבור קודש, עבור ים טוב, חלק אני מבשל עבור חול. הכל נכתב מעשה בישול אחד, אין איסור. טרחה יש מחלוקת, אבל אם יש השפחה גם טרחה אין בעיה. ואנחנו עוסקים בשמר על עזר שבתנור מכיוון שפת אחת בכלל, הפת השני, אז גם זה מותר. ואז הצפי שלי הוא שגם באיסור גוי, אם איסור גוי דומה לאיסור חול, כן? מה זה לכם ולא לנחרי? שלכם ולא לנחרי מוחק את ההתר של לכל נפש. אז מי שמבטל ביינתב לצורך גוי, זה בדיוק כמו מי שמבשל ביינתב לצורך גוי. אז כמו שזה אסור, זה אסור. אבל כמו שבחול ראינו שאפשר להסניף חול לגודש, אז היה מן הצפוי שגם בגוי אפשר להסניף את הבישול של הגוי לבישול שלו. לולי הגמרא בדף חפלף, כך הייתי פוסק. כן, יש שני איסורים. איסור בישול מים טוב לחול, זה הקלאסי, איסור הקלאסי, זה לא לצורך, זה אין אוכל נפש. איסור בישול, בישול מים טוב לנוכרי, בשניהם אין אוכל נפש, שניהם אסורים, בשניהם אני עובר על איסור בישול, אז כל הלכה שייכת לבישול לחול, שייכת לבישול לנוכרי. כך הייתי חושב. כל הזמן ללכת בהיגיון ישר. להנחות את כמה סוגים. אז פתאום פותחים את הגמרא וחבל, ואומרים שזה לא כך. אז בגדול, המהלך של הסוגיה, האם אפשר לתת תירוצים בגמרא בחפל ומן א', כל מיני תירוצים, אבל עדיין לשמור על ההקבלה בין בישול לגוי לבין בישול לאכול, כי בישול לגוי מחקתי אוכל נפש, זה בדיוק כמו בישול לאכול שאין יותר. יש הבדלים, בסדר, נטפל בהבדלים, נספק תירוצים. או שהבדל בין י"ז לבין חפלף, שבי"ז אני עוסק במלאכת בישול, שאסורה בתור מלאכה, ובחפלף, מי שמבשל לגוי, הוא לא עובר על מלאכה, כי אוכל נפש מתיר, זה צריך הכל, אתה לא מבשל לאכול, אתה מבשל לגוי, שהוא יאכל ביינתב, אתה מבשל לכלב, שהוא יאכל ביינתב, אז זה לא אוכל נפש, זה לא איסור מלאכה, זה איסור אחר, ולאיסור אחר יש גדרים שונים. לפעמים הגדרים השונים ינחו אותי לכולה, לפעמים הגדרים השונים יחמירו עליי, אבל מי שמבשל לגוי ביינתב הוא לא עובר על איסור בישול, הוא עובר על איסור אחר. כי אוכל נפש תופס גם בגוי. זה איסור אחר עם פרמטרים אחרים, עם גדרים אחרים, ואז הפערים בין י"ז נאמר א' שמתיר בישול משותף בין קודש לחול, לבין חב א' שכנראה אולי אוסר בישול משותף בין יהודי לבין נחרי, משקפים את העובדה שבישול הנחרי שונה מבישול לחול. מי שרוצה לעזוב, הוא יכול לעזוב עכשיו. זה המבנה של הסוגיה. כן, ככה לומדים סוגיה. הייתי חושב שהם אותה הלכה, אל תחשב. הם אותה הלכה, הייתי משווה אותה מלכתי, רק שאני רואה הבדלים, אם אפשר לתרגם ולתרץ את ההבדלים, או מהבדלים האלו, לבנות מודל מבני, למדני, שיש הבדל בין בישול לגוי לבין בישול לחול. אוקיי? יפה. כמובן, השיטה המבדילה, ואם השיטה הזאת נתחילה, היא איזה שיטה? מה המוקד פה? איזה שיטה בחף א' ומן א' אוסרת בישול, אפייה משותפת, מלאכה משותפת בין גוי לבין ישראל? איזה המורה? רבי חסדא. רבי חסדא אומר בתחילת הסוגיה כאן, בדף חף א' ומן א', אמר רבי חסדא, בהמה, חצי של נחרי, תודה, וחצי של ישראל, וואה, מזיזים את הכל כאן. עושים כאן עוברים, כן? אוקיי, אמר רב חסדא, פשט פעל אותך, והיא בן סוהרון והיה במשה, כן? הנורים הפוכים, אז מסיעים את הכל השבוע. והמה, חצי של נחרי וחצי של ישראל, נדבר קצת על הנורים הפוכים אולי. זו תופעה מאוד מיוחדת, מאוד נתיחה. חצי של ישראל, חצי של נחרי מותר. איסא, זה מעניין אותי, איסא, חצי של נחרי וחצי של ישראל, אסור להפ אותה בים טוב. הנה, רואים את הסטייה, רואים את החריגה. בדף י' זיין, מים, חציו של ים טוב וחציו של חול, מותר לחמם. בשר, כנראה, חציו של ים טוב, חציו של חול, מותר לחמם. ואפילו פיתות, חציים לצורך ים טוב וחציים לצורך חול, בשם בן אלעזר מתיר. וכאן אתה לוקח אותה עיסה, שם בתוך התנור, חציה היא אוכל נפש מהג'ין מן המהג'ין, אתה רוצה לאכול את הפיתה, חצי הזה לצרח גוי, ובכל זאת רב חסדא אוסר. זאת שאלת מפתח של הסוגיה. איך אתה מטפל עם השאלה הזאת? ויש שלוש גישות בראשונים, שתי גישות מינוריות, אפשר ככה להבין למה הם עלו, אבל הם שיטות מינוריות, והשיטה הדומיננטית המרכזית של תוספות של רוב ראשונים, ובזה כמובן אנחנו נדון. מה התירוץ של התוספות בפסחים? שכל החומר של רב חסדא זה
מדרבנן.
תשאל את רב חיסדא אם מותר לבשל ולאפות עיסה חצי של גוי חצי של יהודי, נכון, אפשר. אבל מדרבנן מחמירים. אז הפער בין דף י"ז לדף כ"א זה לא פער מהותי, זה פער גזירתי. זה שיטת תוספות בפסחים מ"ו עמוד ב'. כן? רבותיי, יש הרבה הבדלים בין פוסקים לבין למדנים. כן? מאוד מאוד נדיר שיש פוסק שהוא גם למדן ולמדן שהוא גם פוסק. בדרך כלל, בתקופה שלנו, הם פשוט תחומים שונים, ספציאליזציות שונות. ואחד מההבדלים הוא בדיוק מה שאמרתי. למדן אומר, הנה, זה רק יסוד רבנן. זה רק יסוד רבנן, זה לא מציין על הבדל מבני. אבל פוסק אומר, זה עשו מדרבנן. אין כאן הבדל הלכתי. אה, זה רק עשו מדרבנן. מה זה רק עשו מדרבנן? זה עשו מדרבנן. אתה לא יכול לפעות. אז כשאתה לומד מזווית למדנית, אתה שואל שאלות שונות, אתה מטפל בישראלים מדרכים שונות, זה פשוט עולם אחר. רב עובדיה יוסף היה פוסק אולי הכי גדול במאות השנים האחרונות. אבל הלמדנות זה לא, הוא לא מחפש את הלמדנות. זה כל המגמה, כל הכיוון, כל הדפוסי מחשבה, הם שונים לגמרי. אני פעם ישבתי וציינתי רשימה של איזה 7-8 הבדלים בין למדן לבין פוסק, איך כל אחד לומד. זה פשוט קשה לי לתאר אדם שיעשה את שניהם. כי הם פשוט שני תחומים לגמרי שונים.
אבל בשביל להגיע לפסיקות כמו
של הרב עובדיה,
צריך להיות למדן.
אתה
לא יכול להגיע לזה ככה.
לא לנתח. ודאי. ברור, ברור, אבל משל אחר, כן? למדן רואה, אהו, מצאתי שיטה בספר המכתב. איך זה פותח לי גישה אחרת בסוגיה? פוסק אומר, זה ספר המכתב. בוא נתקדם לרמב"ם. זה פשוט גישות שונות לגמרי. הלמדן, המגמה של למדן זה להרבות שיעורים. כי הרבית, להרבות תפיסות, להרבות כל מיני גישות שקדוש ברוך הוא מסר בסיני. וכולם אמת. הפוסק צריך להחליט, אבל איזה גישה תנחה אותנו ולפי איזה גישה נפסוק. זה עבודת סינון מול עבודת הצמחה. למדן מצמיח, פוסק מסנה. זה פשוט גישות שונות. כמובן, בתקופות יותר קדומות, היה להם את היכול לעשות שניהם. זו שאלה אחרת, איך למדו לפני איזה 1,000 שנים. הרמב"ן היה גם פוסק וגם למדן. והיום זה מאוד 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 נדיר. מאוד נדיר למצוא אדם שהוא גם למדן וגם פוסק. זה לא, רב אשר וייס הוא דוגמה לכך, וזה מאוד מעניין אותי איך הוא מציין לשניהם. כי זה קשה לי אפילו לחשוב על שניהם ביחד. אוקיי, אז התשובה של התוספוס בכיתה הלמדנות שלנו, בשיעור הלמדני, חוף א' זה רק דרבנן. פתרנו את הבעיה. אין הבדל בין בישול לנוכרי לבין בישול לגוי. בשניהם אפשר לבשל בצורה משותפת מפוצלת, אפשר לבשל אוכל של חול ושל יום טוב ביחד, י"ז, ריבוי בשיעורים, מעשה בישול אחד, מותר. אפשר לבשל ולאפות עיסה חצייה של נוכרי, חצייה של יהודי, כי זה אפייה אחת. שלום על ישראל, הכל מותר, אסור בדף כ"א לפי רב חסדא, רק מדרבנן. גישה אחרת, שלא נתייחס אליה היום, כי היא גישה קצת מעקרת, היא גישת מי? לא הגישה הדומיננטית, אלא גם כן. רב חסדא לא חלם על איסור עיסה חציו של גוי, חציו של ישראל, כי זה נוגד את הגמרא בדף י"ז, שמתירה חציו של חול, חציו של קודש. מה עושה רב חסדא? שאתה מוסיף כל כך הרבה עיסה. מה אתה רואה נרן? שאתה? למה לא? כי אני זקוק לעוד תנור. אז אני כבר לא עושה אפייה משותפת. אני זקוק לעוד תנור. אם אתה יכול להכניס את העיסה הגדולה שלך, חציו של נחרי וחציו של יהודי לתוך התנור, כל בסדר, זה יהיה זין, זה בשביל משותף, אפייה משותפת. כאן הולכים את זה כשאתה זקוק לתנור נוסף, שזה לא אפייה אחת. שוב פעם יש קושי גדול ברן, וסך הכל גם אתה זקוק לתנור נוסף, כל עיסה שתכניס תהיה חציה של יהודי וחציה של גוי. אז מה אכפת לי אם אתה, יש לך תנור קטן, תנור גדול, כל עיסה שתעובר תהיה חציה של גוי, חציה של ישראל, ותחשב מעשה בישול אפייה אחת שמותר מבין ריבוי בשיעורים. אז מה אכפת לי כמה תנורים?
כן, אני הבנתי
שאני אשאל את
זה.
מה בדיוק הבירור הזה? לא נתייחס לרן, אבל שוב פעם, לפעמים גם שאתה לא מבין שיטה, אתה מבין את הלחץ שגרם לשיטה. יש פה לחץ בסוגיה. למה רב חסדא עושה? הגמרא בי"ז מתירה אפייה משותפת בישול משותף. למה רב חסדא עושה בישול מקף אפייה משותף? מה התירוץ של התוספות וכמעט כל הראשונים? ההבדל בין י"ז
Levain Chavalef, who have dealt bain Isur Afiyah Lechol, Levain Isur Afiyah Legoy. Chavalef, Yesh Halacha Miuchedet, Kieta Ofe Avur Hagoy. Kacha Toenet Tazot. Tazot, Dibur Matchil Isa, Maleta Shila, Yesh Lamar, Deshani Hatam, Dechol Apat Shal Yisrael, Ta Ofe Kol Alechem Avur Atzmecha. Kamuvan, Chelek Me'afiyah Surah, הייתה אמורה להיות אסורה בגלל שזה חול, והקסם של ריבוי בשיעורים אומר שהכל נחשב אפייה אחת והכל מותר. שרשות בידו לאכול כל אחד ואחד. או זה, או זה. מה שאין כן כאן, טוען התוספות, וכאן, שימו לב, אני קורא את התוספות, איך שרן הבין את התוספות, והבנה פשוטה בסוגיה, ההבדל בין י' זיין לבין חבלף, שכאן אתה אופה עבור הגוי. לא רק ולא כל כך מעניין אותי מי הבעל של איסה, אלא בדף י' זיין כל האפייה היא לצרך יהודי, אלא שיש חלק שאמור להיות אסור בגלל שזה חול. וכאן, מכיוון שאתה אופה עבור הגוי, אז יש בעיה. למה אני אומר את זה? קודם כל נסתכל בלשון של הר"ן, כשהוא מביא את השיטה הזאת, הבעלות לא כל כך הבדל בין י' זיין לבין חלף א', ולא הבדל בין בעלות, אלא הבדל בין למה אתה מבשל? בי"ז אתה מבשל עבור יהודי, אלא שזה עבור חול, ושם הכל מותר לך. בכ"א אתה מבשל עבור גוי, ואז יש בעיה, ונצטרך להבין את הבעיה. נסתכל ברן כאן, בדף י' עמוד ב', דלא שריה מהייתימה בדף י"ז, אלא בשלו, אבל לרבות בשל נחרי לו, להרבות כדי לבשל עבור נחרי, אסור. ההבדל והאיסור, החומרה של רב חסדא בדף כ"א, שאתה מבשל ואופה עבור הגוי. ויש הבדל בין איסור גוי לבין איסור חול. מה הראיה שלי, שוב פעם הלל, שההבדל בתוספות הוא לא עניין של בעלות, אלא לאיזה מטרה אתה מבשל, שכשמבשל לחול, הכל מותר. כשמבשל, ג'וי, מה המקרה הבאה שהגמרא מביאה כקושיה נגד רב חסדא. רב חסדא, אם אתה מחמיר בעיסה חצייה של גוי וחצייה של ישראל, למה אתה מתיר בעיסה כלבים? עיסה שהרועים אופים חלק עבורם, החלק המותר, וחלק עבור הכלבים. הגמרא מתרצת. בכלבים אין בעלות לכלבים. הבעיה בכלבים ששוב פעם, שהחלק השני אתה מבשל עבור גוי מקף כלב. הבעיה, ההבדל, החומרה הוא שביוד זיין החלק האסור הוא איסור של חול, בדף חף א' החלק האסור הוא גוי או כלב. מבחיז המחמיר בגוי, הוא מכיר בכלב, והגמרה נאלצת לתת איזה תירוץ ונראה את התירוץ בשיטת רב חסדא.
למה שתהיה מחשבה בכלל שתהיה בעיות של
הלשון של התוספות. נסתכל בלשון של התוספות פה, דכל הפת של ישראל שרשות בידו, מה שאין כאן חלק מהפת שייך לגוי, ולמה רב חסדא דיבר על איסה חצי של גוי, חצי של ישראל, ולא דיבר על איסה של ישראל שנפל לצורך גוי. מה? בשל, הוא משתמש בלשון שבשל, הוא לא משתמש בלשון של התוספות שהרשות בידו לאכול, הוא אומר בשל כי אתה מבשל עבור הגוי. אבל גם אם לא נדייק ברן, זה פשוט... אבל שוב פעם, תוספות ורן, אם נקבל את הגישה הזאת בתוספות, יצטרכו באמת לחלק ולהבין את תחושת הגמרא מעיסה כלבים, שם אין בעלות. אז בוא...
זה לא בעלות, הנקודה היא אני יכול לא לתת להם את זה.
אוקיי. נראה את זה באפשר למפגעים. אוקיי. ממילא שאלתנו היום היא איך להבין שיטת רב חסדא. אם נקבל על התוספות בפסחים, רב חסדא, איסיא, חצי של גוי וחצי של ישראל, אסור לאיסא. לפי התוספות בפסחים, דרבנן. לפי הר"ן, דין של תנור נוסף. אבל לפי התוספות החומרה של רב חסדא, כי זה איסור. זה איסור נחרי, זה גוי. בגלל שהעיסה הוא של נחרי. למה בעיסה של נחרי רב חסדא מחמיר? לפי התוספות.
למה זה כל כך שונה? מחול, בדף יזיין, עניין של חול, מה ההבדל בין מים, חלק של קודש וחלק של חול, חלק של ימת וחלק של חול, שנאמר הכל מחשב מעשה אחד, הכל מותר, ופתאום תוספות אומרים, לא. אם העיסה, חלקה של ישראל, לצורך ימת וחלקה של גוי, או חלקה של כלב, אז עכשיו אסור לך. מה ההבדל בין נחרי לבין חול? אז כאן יש שתי דרכים, ואנחנו נלך לשתי הדרכים. מישהו חשב על כך? מה הספרה של אותה זמן? הרי שניהם אסורים, ושניהם יש מישהו משותף, מה?
זה לא ראוי
לישראל. כן, זה תיאור, אבל מה המהות? למה?
אפשר לאכול את כל ה... במקרה של חול אני יכול לאכול את כולם, במקרה של נוחי אני לא יכול גם אם אני רוצה לאכול.
נכון, אז למה זה משנה? הרי בשניהם יש שני מעשי בישול תמונים בתוך מעשה פיזי אחד, ושם אני מתיר כי הכל זה מעשה אחד, וכאן אני אוסר כי המעשה השני אסור. למה?
אז התוספות אומר שיש עוד קריטריון באמת, זה לא רק זה. הקריטריון השני ששם באמת צריך שיהיה אפשר לאכול את כולם.
למה זה משנה? תגיד לי איך זה משנה.
זה לא בגלל פועל?
מה?
זה בגלל פועל?
בישול ביום טוב לכל זה...
מה אתה אומר? מה אתה משנה?
זה מודע לי
צריך יום טוב בשביל. יפה. אז אם אני מבין אותך נכון, הלל טוען, שכאן, מכיוון שהכל עבור ישראל, הוא אוכל את כולם, אני יכול להגדיר את המעשה חימום כמעשה אחד, אני יכול להגדיר את המעשה בישול כמעשה אחד, אני יכול להגדיר את המעשה הפייה כיפה, כי זה צריך כל הכל עבורי. למרות שאני רוצה לאכול את הפת מחר, זה כל הבישול שלי, זה כל הפייה שלי. כאן, שאני מבשל עבור עצמי וגם עבור הגוי, עבור עצמי וגם עבור הכלב, תשים את המשפט, אי אפשר להגדיר את הכל כמסך. יש כאן בעיסה של ישראל ושל גוי, יש כאן שני מעשי אפייה. כל הקסם, כל המתיר פה שיש מעשה בישול אחד, כי הבישול לכל מוסנף לבישול לימטף, כל ההסנפה הזאת היא לא מתקיימת בגוי. אני מוסיף מילה. עקרוני, האיסור של גוי זהה עם האיסור של חול. אין הבדל מהותי בין איסור נחרי לבין איסור של חול. הבדל הוא טכני. ברגע שכל הפת שלי, אז זה אפייה אחת, כי אני אוכל את הכל. הכל המים שלי, למרות שחלק אני אוכל מחר, אז זה נחשב בישול אחד, אפייה אחת, חימום אחד, ואז נחשב חימום לים טוב עם קצת אוכל, אבל עיקר החימום הוא לצורך ים טוב, וזה מותר. כאן אם יש... ושוב פעם, כרגע, יעקב הלל, כרגע לא עם דיבלות נוספת, צריך אחר, כרגע זה, לא כל כך חושב, מכיוון שיש גורם אחר, אני גם מופיע עבורי וגם עבור הגוי, גם מופיע עבורי וגם עבור הכלב, אז העובדה היא שיש כאן שתי כתובות כל כך שונות, העובדה הזאת מפצלת אותן לשני מעשי אפייה. מעשה אפייה אחת שמותר לצורך היהודי, ומעשה אפייה אחרת, לצורך נחרי או כלב, ואז יש כאן שני פעולות, פעולה אחת מותרת ופעולה אחרת אסורה. כל הקונץ, כל הסי, כל הפתרון של דף י' ז' שהלכה רואה את החימום כמעשה חימום אחד, את הבישול כמעשה בישול אחד, את האפייה כמעשה אפייה אחת. כאן שתי כתובות, נחרי מפצל את המעשה. ואז, אם אני מבין את זה ככה, שוב פעם, המסקנה היא, אין הבדל מהותי בין איסור גוי וכלב לבין איסור חול. בשניהם זה אותו איסור. בשניהם אני מוחק את היתר של אוכל נפש. בשניהם מי שמבשל לגוי ומי שמבשל לאכול, שניהם עברו המלאכת בישול. למה יש הבדל בין בישול משותף בי"ז, חול וקודש, לבין בישול משותף בכ"ב, גוי ויהודי? בגלל שיש כתובת אחרת, מפצל את המעשה וזה עושה. הפער בין י"ז בישול משותף, קודש וחול, לבין חבלת בישול משותף, גוי ויהודי, לא משקף פער מהותי, הבדל יסודי בין האיסורים. הפער מוצדק ומוסבר לכל מיני צרכים טכניים. לא טכניים, אלא מהותי. אני לא מסיק מזה שבי"ז בישול משותף, קודש וחול מותר, וחבלת בישול משותף, גוי בישראל אסור, שיש הבדל. אני מגיע למסקנה אחרת, שניהם אותו איסור, אלא כי יש כתובות שונות בכ"א,
הכתבות שונות מפצלות מכיוון שיש בחפצה שני גוונים, שני אלמנטים, וכמובן נרחיב ונחדד, אז נחשב שני בישולים, בישול אחד מיתר, בישול אחר אסור לזר. כן. אוקיי.
הרבה, לא הרבה יותר סביר לומר את זה אם יש גם בעלות
בחפץ. מה?
לא הרבה יותר סביר לומר את זה אם יש גם בעלות בחפץ עצמו.
נכון, שוב פעם. יש כאן מתח מהסוגים. זה בעלות או שזה צריך? המתח הוא לשון תוספות מול הכלבים, מול המצב שלך. אבל כרגע זה לא ישנה את הכיוון הכלי של הסוגיה. גישה אחרת היא לומר שכוונת התוספות, כשתוספות אומרים שנחרי שונה, לא בגלל שנחרי וכלב מפצלים את המעשה. גם מי שמבשל חצי לנחרי וחצי ליהודי, גם זה נחשב מעשה בישול אחד. בדיוק כמו מי שמבשל אופה חציו לחול וחציו ליומטב. זה נחשב אופייה אחת. איי, למה ביוד זיין מותר ובחף א' אסור? כי האיסור בישול אנחנו הוא לא איסור בישול. מי שמבשל לחול, מה האיסור? בישול. אבל כאן לא עשיתי בישול חול כי הכל מוסנף לבישול ליומטב. האיסור של גוי הוא איסור אחר. האיסור של גוי, שפעם אני מזכיר אותך, יש מלאכת בישול, יש אוכל נפש, ויש לכם ולא לגוי. אז חשבנו שלכם ולא לגוי מוחק אוכל נפש ומחזיר אותי לאיסור המקורי. לא! אוכל נפש מתיר גם לגוי. אבל התורה מנחיתה איסור עצמאי. והאיסור העצמאי של הגוי שייך גם בבישול משותף. גם אם תגיד כל הלמדוס בעולם, שזה בישול אחד, כמו ביוד זיין, בישול חול וימדוס זה בישול אחד, אפיית חול וימדוס אפי... כאן בבישול החול, הגורם היחיד שמעניין אותי, אם יש מעשה בישול נוסף לחול, ואין כי המעשה בישול לחול מוסנף. בגוי? בגוי יש בעיה אחרת. כי האיסור של גוי לא תמון ולא נעוץ ולא קשור למעשה. ובסך הכל בגוי זה נחשב אוכל נפש. האיסור של גוי, וכאן אני מגדיר, יש דרכים שונות להגדיר אותו. את לא אומרת לכם, מי שממשל לגוי ולכלב וצריך ינטף, הוא לא עובר על בישול, כי זה אוכל נפש. אבל בכל זאת, בעצם, העברת הנאה לגוי בינטף. ומכיוון שנתת הנאה לגוי בינטף, כאילו הזמנת מישהו לא מתאים לינטף. העברת את המשאבים, את הכוחות, את ההנאה, אתה נתת הנאה לגוי ביומטוב. יומטוב זה חדר פרטי של הקדוש ברוך הוא ועם ישראל. או במונחים יותר מעניינים, הוא חדר פרטי של עם ישראל. ברגע שאתה מביא, אני כמובן גולש עכשיו פולי לנושא המחשבתי, אני חילקתי לכם, בואו נראה ביחד, אבל רק כדי לתת לכם לחלק המחשבתי, וזה מאוד יפה. תחלק את הדפים, תחלקו את הדפים. יש שני קטעים במשך חכמה, ששואלים למה בימטוף נאסר מותר אוכל נפש ובשבת אין היתר של אוכל נפש. אז רק נקרא איזה משפט אחד. שוב פעם זה מחשבה וזה יעזור לנו קצת להבין את ההלכה. קודם כל בשמות פרח הבט, סוף המקורות, חלק המחשבה. העניין כי בשבת כתוב שבת הוא להשם. מה שאין כן בכל המועדים קודש יהיו לכם. למה אוכל נפש מותר בה? דבר שהלינו בדף י"ז, מפני שישראל מקדשים אותה. הקדוש ברוך הוא מקדש את השבת. זה איזה אירוע על-טבעי בשמיים, ואנחנו מבטלים את עצמנו לקדוש ברוך הוא. שבת הוא לשם. אבל המנוע של חגים זה קדושת עם ישראל, ויכולתם לקדש את החודשים. מכיוון שהמנוע הוא לקדש חודשים, הקדוש ברוך הוא אומר לישראל, אתם, זה איזה מוקד שלכם, זה חג שלכם, אתם מייצרים את החג, לא אני מייצר את היום, אתם מייצרים את החג, אז הקדוש ברוך הוא אומר, אני רוצה שתוכלו לבשל ולאפות. אז אני שכח, בלא מתייחס לסוגייתנו, אני שכח מתייחס לעצם היתר אוכל נפש. למה אוכל נפש מותר בים טוב ואסור בשבת? או גישה אחרת מעניינת של המשך חכמה. המשך חכמה הוא הוגה מאוד מאוד עמוק, מאוד כדאי לעיין משך חכמה. יש שילוב מאוד מעניין בין הלכות לבין דברים מחשבתיים עמוקים, מודרניים הייתי אומר. לא מודרנית למאה שלנו, אבל מאוד מודרנית, השפה שלו מודרנית. הוא לא מדבר במונחים מטאפיזיים, במונחים קבליים, מדבר במונחים מאוד קיומיים, אקזיסטנציאליים. אז משך חכמה האחרון, בעמוד האחרון, זה משך חכמה מעניין באוכל נפש. דע, בדעת אלוקי, בדעת היהדות, יש מצוות המקשרים ישראל לאבים שבשמיים. אנחנו בדרך כלל מחלקים את המצוות לבין אדם למקום, בין אדם לחברו. הוא מביא כאן סיווג אחר. יש מצוות המקשרות אותנו לקדוש ברוך הוא, ויש מצוות המקשרים ישראל זה לזה. מצוות לאחד עם ישראל. למשל, ציצית תפילין מזוזה, מצוות המקשרים ישראל לשם יתברך. גמילות חסדים ותרומות המסורות הם מקשרים זה לזה. שבת, הוא טוען, מקשרת אותנו לקדוש ברוך הוא. ואז אנחנו לא יוצאים ממקומנו, כי אנחנו משתיקים קצת את הפן האנושי. אתה לא זז, אתה לא עובר, אתה לא עושה, אתה לא מייצר. אבל יום טוב, בקטע האחרון, בעמוד האחרון, בעמוד האחרון, אבל יום טוב הוא מצוות המקשרים המון זה לזה. אנחנו מקשרים יהודי ליהודי. עולים לרגל, מתאספים ביחד, מתכנסים ביחד, ביקורים, פסח, חגים לאומיים. לכן מלאכת אוכל נפש מותר. אז מכיוון שזה חג לאומי לחבר, אז מה המטרה? להזמין אורחים. אז נצא להזמין אורחים, צריכים לבשל. בשבת אפשר לבשל עבור המשפחה. ואם אתם רוצים, כולם יבואו. אז אם רוצים שכולם יבואו, אז צריכים לבשל עבורם. וגם להתיר הורל לפי רבה, כי אולי יבואו אורחים. המשך חכמה לא אומר מילה על גוי. הוא לא אומר מילה על למה אסור לגוי. אבל הוא כן מסביר למה ביום טוב מותר אוכל נפש ובשבת לא, כי ביום טוב הפן הלאומי מודגש. בין אם זה הפן הלאומי יכולת לקדש את החודש, הפן הלאומי לחגוג יחד. אבל על רקע משך חכמה, תקשיב עכשיו למה שאני אומר, התורה לא רוצה שנסית, שנעביר את הכוחות, את ההנאה של יום טוב לגוי. תשאל אותי, מי שמבשל לגוי, לא סוגיה בחפל, מי שעושה אוכל לגוי, ממש לגוי, הוא לא עובר על מלאכת בישול, כי זה אוכל נפש. גם אנחנו צריכים לאכול, גם הכלבים צריכים לאכול, וצריכים לאכול היום. מי שמבשל לאכול, הוא עובר על מלאכת בישול, כי זה לא נחשב צריך לאכול נפש. מי שמבשל לגוי, הוא לא עובר על מלאכת בישול אפייה, כי הוא מבשל לצורך אדם, הם בני אדם גם. אבל הם לא לכם. והמוקד של ינטף זה לכם ולא לנחרים, לכם ולא לכלבים. אתה לא עובר על בישול. כי אוכל נפש מחק את זה, וגועד עכשיו אוכל נפש, אתה נותן להם הנאה. אתה מביא להם הנאה. האיסור של גוי הוא מילה הכי חשובה של השיר. שונה מהאיסור שלך? כי זה נחשב אוכל נפש, ובכל זאת אסור, וזה גדר אחר של איסור, נתינת הנאה. גם מי שיבשל חלקו ליהודי וחלקו לנוכרי, בדף חף א', ייקח עיסה ויבשל חלק מהעיסה של הגוי וחלק של היהודי, תשאל אותי כמה מלאכות הוא עשה? מלאכה אחת, תסתכל בי"ז. כמה מעשה בישול הוא עשה? בישול אחת, אבל בכל זאת זה עושה. כי האיסור של גוי זה לא לבשל, האיסור של גוי זה לתת לו הנאה. ובפועל, בדף י"ז, בכף א', נתתי לו הנאה, עזרתי לו, הכנסתי אותו לתוך המטבח שלי, לתוך חוויית הבישול, כן. כשתוספות אמרו שגוי שונה, הכוונה היא מהות איסור גוי שונה. האיסור לא מעשה בישול. מעשה בישול נמחק, זה אוכל נפש.
זה בעצם איסור
פתיחה לגוי יותר. נכון, נכון. אני אגיד את זה פעם אחת, נוספת, ואני אציג לכם לאן אנחנו חותרים, כי צריכים לראות את כל הסוגיה פה, כי היא סוגיה מדהימה, וצריך לראות את כל התמונה. י"ז מתיר בשור משותף. חווה א' אוסר בשור משותף בין יהודי לבין גוי. י"ז זה חול וקודש, מותר. חווה א' זה יהודי וגוי, אסור לפי רב חסדא. למה אתה עושה אותם עם נחרי?
נחרי זה הגורי למחרי.
למה נחרי שונה מחול? אישה אחת היא, כי ברגע שיש נחרי, אז המעשים מתפצלים לשניים. אין הבדל בין איסור נחרי לבין איסור של יהודי, פשוט כאן. אתה מבצע בישול אחד, כי הכל זה עבור היהודי, למרות שזה עבור חול, כי אתה תאכל את הכל. כאן, מכיוון שמישהו אחר, כלב או גוי, יאכל, זה עכשיו שני מעשי בישול, ואז לפי הגישה הזאת, אין הבדל בין נחרי לבין חול. אותם איסור, אין הלכו נפש לנחרי, זה אותו איסור. כמו שבחול אין היתר הלכו נפש, גם נחרי, אין היתר אוכל נפש, שניהם אסורים באותה מידה, באותה צורה. למה בישור משותף קודש לחול מותר, ובישור משותף יהודי ונחרי אסור? כי הנחרי מפצל את זה לשני מעשים. או שאני אומר, הכוונה של התוספות לא ברור, הכוונה של התוספות היא שבנחרי זה איסור אחר. מי שמאשר לחול אין אוכל נפש, הוא עובר על איסור בישור. אירוני שזה יותר קל לפתור, כי ברגע שאני מסניף את הבישול של החול לבישול של היום, אתה בכל מותר לך. בנוכרי, גם אם אני מסניף את הבישול לנוכרי לבישול של היהודי, אבל אני עדיין נותן הנאה לנוכרי, אני עדיין נותן לבישול שלי לנוכרי. פיצלתי בישול אחד, אני נותן לו, הוא נהנה מזה נקודה הזאת. אז אני לא יודע. אני לא יודע מה הכוונה של התוספות. כי התוספות לא מספיק ברורים. תעשו אותם עם נחרי. ואני נשאר בשאלה, אין נחרי מפצל את המעשה? כל הבעיותיות של נחרי הוא מפצל את המעשה לשניים? או שהבעיותיות שלו הוא בגלל שאיסור שונה. אז כדי להבין את התוספות, אני חייב לרדת עוד קומה בחניה שלה. כי אין מספיק רזולוציה לתוספות. כשאין מספיק רזולוציה, צריכים לרדת קומה. אז מה הקומה הנמוכה יותר, עמוקה יותר בחניה? כי בגמרא, האיסור של רב חסדא מושתת לא רק על נחרי. כדי לעבור על האיסור של עיסה, של נחרי, אתה חייב שתי תנאים. גם שזה של נחרי, בניגוד לדף י"ז, וגם מה הדברים הנוסף של רב חסדא טוען? איפה של הנבל? שזה בר חלוקה. עיסה אסורה בימה מוגדרת, גם בימה של נחרי, חצי של נחרי. אז כדי לקבל יותר רזולוציה, אני חייב לשאול מה התפקיד של אפשר למפלגה. האם כשאפשר למפלגה אסור, אי אפשר למפלגה בהימה מותרת? למה? האם האפשר והאי אפשר קובע מתי המעשים מתפצלים? או האפשר והאי אפשר קובע מתי זה עכשיו הנעל לגלל? אתה רואה את המסלול עכשיו? יש י"ז, יש חף א', יש את הצפי, רב חסדא מנפץ את הצפי, יש ראשונים שמתרצים כל מיני סיבות טכניות, תוספות אומר זה נחרי, איך להבין נחרי? כדבר שמפצל את המעשה, או כאיסור אחר, זאת הסיבה שנחרי שונה. לא יודע מה התוספות, אז אני אוריד קומה, אני שואל, למה נחרי אסור רק כשאפשר למפלגה, בעיסה? ונחרי מותר כשאי אפשר למפלגה, בהמה. האם הדיון הוא האם המעשה מתפצל או לא מתפצל, או הדיון הוא אם יש או אין הנעל לנחרי. אוקיי? Okay. עכשיו אני אענה שאלות, אבל אני עומד למחוק את הטבלה הזו ולקצר אותה, ואז להרחיב את הנושא השלישי, וכמובן, גם אם זה לא נספיק, צריך לרדת עוד קומה מה זה נחשב אפשר לנפלגה. כי בעיסה ובהמה זה לא מספיק. צריך באמת לחתור לתוך האפשר לנפלגה, אבל המטרה היא, האם אפשר להוכיח מכל הגישה הזאת של הראשונים, שאיסור נחרי שונה. אוקיי? כן, ג'ון, מה?
לא ממש, תוספות אמר שזה
ברבנן,
ואז לא הבנתי...
לא, זה תוספות בפסחים. אני מדבר על תוספות בביצה. אין שיטת יום בתוספות. יש אלפי אנשים שאלפי מאוד מאוד בעלי התוספות. זה תוספות בפסחים וזה תוספות בביצה, סליחה. והרשב"א, והראה, וכל הראשונים אצלם. ומירי והראה. מה? אפשר להגיד
שזה אותו תוספות. כי תוספות בפסחים כאילו אומר שצריך... יש גזירה,
כן, 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 תעשו את פסחים, זה הרשב"א בכלל, אני מצטט רשב"א, לא הרשב"א שלנו, רבי שמעון בן משען, זה בכלל לא אפילו את הקול הסתמי הגנרי של הקריין של התזור. כן, יהודה. בכיוון
השני, אם זה אומר שהתעבוד
יכול להנות את הנחרי, כן.
או כלי שאתה בשלטו בשם ישראל, אם זה אומר
נראה, נראה את זה מחר, אבל אתה מזמין אותו אחרי שהכנת את האוכל בבית, יש איתה ברמה, נגיד לכך. אנחנו מתמקדים היום בבישול מפוצל, בתוך הסוגיה. מה שיוצא מחר מתוך הראשונים, נראה. אבל כרגע מתמקדים ברב חסדא, כמובן רב פונר, נדבר קצת עם שיעור בן לוי. כן, אלעזר.
אם ההסבר שאנחנו חייבים להסביר את הגמרא פה, אם זה משפיע, איזה הסבר נגיד לגמרא בזמן? האם יש איזשהו...
הוא קצת מחדד. הוא מחדד לי שלא הכל יחשב פעולה אחת. ייתכן שיהיו גורמים שיפצלו את המעשה, כי בדף י' ז' נמלין, זה הכל עכשיו מעשה אחד, אפשר להפתיף בישול של חול, ובישול של קודש, ולהתיר את הכל מדינים ויבוי בישורים. כאן אם אני לוקח את הגישה הזאת, בתוספות אני אומר, לא, ברק שיש שתי כתובות, אז זה כבר מפצל את המעשה לשניים, ואז נחפש אולי בי' ז', דרכים שונות או נוספות לפצל את המעשה.
כאילו, אי אפשר להגיד שיצאנו על הבעיה היא, הבעיה, הסיבה שזה לא בעייתי להרבות בשיעורים זה בגלל, זה מפני שאין טרחה נוספת, אבל אצלנו, בחפ"ב ראלף, להגיד שזה שני מעשים בשיעור, כאילו זה לא, כאילו, אם אנחנו אומרים ביוצאים ראלף שזה משהו עם המעשה, אנחנו חייבים להגיד גם את זה בחובן ראלף, כי זה אותו הסבר גם וגם, או אפשר לחלק ביניהם.
אתה שואל, אם אני מבין אותך, שיש שני איסורים פוטנציאליים ביוצאים, אישור וטרחה. ואתה עושה זאת אומרת שבגוי זה אסור. איך אני לוקח משוכנע שאיסור לדבר על המעשה, הוא לא איסור לדבר על הטרחה. אוקיי, זה... יש גישה כזאת, לא ראיתי אותה, אבל יש גישה כזאת, אבל יש תראה היום, כל הדיונים והפרטים שנחלטים ביניהם, קשה ללום אותם, זה רק תראה. אבל ייתכן שזה ההבדל הוא לא במעשה, אלא בתראה, לפי הגישה השם. אז תן לי פשוט רק נצייר בלוח, אז אני אגיע לך, מייקל. יש איסור נחרי של התוספות. איסה, חציה של נחרי. חציה... של יסרו. למה אסור על רב חסדא? הרי מותר חצי של ינטף וחצי של חום. Yeah, רק כדי שהכל יהיה ברור וחד וחלק. עם כל כיכר, ללוח כל. כן, נדם. י"ז אמר א' יפסה. חצי של חול, חצי של ינטף, מותר לאפות. אפילו מותר להפעות פיתות שונות בתוך אותו תנור. אז ברור שאפשר להפעות עיסה חצי השוחור, חצי השיון, תמותה. אז למה עיסה חצי של נחרי וחצי של ישראל, למה עשור? אז תוסס אומר בגלל שזה נחרי. תוסס. למה נחרי משפיע? גישה אחת היא כי בנחרי יש שני מעשי אביה, שם יש רק מעשה אחד. זה ההבדל. או איסור נחרי שונה. איסור חול. זה מעשה בשול. וכאן אני מסתיק את המעשים ביחד. איסור נחרי זה להנות אתה רואה וזה אסור, לא יודע, אם מספיק מידי מתוסק. אז אנחנו כדי להסביר את זה, יורדים עוד מדרגה. האיסור הוא רק כשאפשר למפעל ככה. אתה הוא אסור בעיסה, גוי בישראל. אבל אי אפשר למפעל גם, זאת אומרת בהימה, חצי של גוי וחצי של ישראל, מותר.
אז האיסור נוצר מתוך קומבינציה שזה גוי ולא חול, וזה עיסה ולא בהמה. כדי שרב חסדא יאסור, הוא נזקק לשני תנאים. גם שזה גוי, לא שחול, וגם שזה עיסה ולא בהמה. מה הקומבינציה הזאת אומר לי? למה אסור פה בסוגיה? בגלל שהפעולות מתפצלות? או בגלל שכשיש יכולת חלוקה, עיסה, אני בעצם נותן הנה לגוי, אבל כשאין יכולת חלוקה, בהמה, אני לא נותן הנה לגוי. כן, מייקל. אלעזר.
אם אפשר
להפריד
שני החלקים, זה שני
הדברים
שאמרת, בוא נגיד שלמשל שיש לי עיסה שאי אפשר לחלק אותי שניים, אז אי אפשר להגיד שזה שני מעשי בישול, כי אי אפשר לחלוק את זה, אז זה לא יכול להיות אחד יותר ממעשי בישול אחד. או נגיד שאם אני עושה את אי אפשר לחלק את זה, אז זה אומר שממילא אני עושה את זה, אני עושה את המעשי בישול הזה בשבילי,
ואני זקוק להלחמה הזאת, ואני צריך לעשות. אז אתה אומר שני דברים, נכון? אלעזר בצדק טוען ששתי אופציות עדיין פתוחות. אני אסביר את שתי האופציות, אבל אני מסכים איתך. כדי להכריע, אני צריך לרדת קומה למעלה. אוקיי, אלעזר טוען שהדין הזה, שרב חסדא אוסר, רק אם זה נוכרי, פלוס זה בר חלוקה, עיסה ולא בהמה, השיטה הזאת מובנת לפי שתי הדעות. אם השאלה שלנו מודל א', כן, בואו נציין מודל א', מודל ב', זה א', זה ב'. אם האיסור של גוי בגלל שיש כאן שני מעשי אפייה, בניגוד לקודש וחול, שיש מעשי אפייה אחת, אז אפשר לומר מתי יש שני מעשי אפייה, כשיש שתי כתובות, גוי בישראל, וגם כשיש כאן שני חלקים, שני אזורים, בבהמה, כולנו נסכים, גם אם זה גוי בישראל, זה מעשה שחיטה אחת, למרות שיש שתי כתובות. כי אי אפשר לחלק את זה למה, זה כל כך הוליסטי וכל כך אורגני וכל כך משולב, שאי אפשר להגיד שיש שתי בישולים, או שתי שחיטות. ואז רב חסדא טוען שכדי לעבור על האיסור, צריכים לפצל את המעשה לשתיים. מה מפצל את המעשה לשתיים? קודם כל שזה גוי בכלך, בניגוד לכך שאתה אוכל את הכל. מי שאופה עיסה למטרתו, גם לצורכו, זה יחשב הכל מעשה בישול אחד, מעשה אפייה אחת, כי אתה תאכל את הכל, ונתיר גם אפייה של חול. וגם שזה דבר שהוא בר חלוקה בחפצה. אבל בהמה, גם חצייה של גוי וגם חצייה של ישראל, מכיוון שאי אפשר לפרקה, אז יש כאן שחיטה אחת, למרות שיש שתי כתובה. אי אפשר להגיד בריבה שיש שתי מעשה שחיטה. אז על זה טוען שאפשר לומר שכאן, בבהמה אין שני מעשים, למרות שזה גוי, הכל מותר, בעיסה יש שני מעשים, אז אלעזר טוען שבעצם אפשר להבין את הגישה הראשונה, שוב פעם, שרב חסדא מחמיר בגוי, העובדה שהוא גוי ולא חול, מפצל את המעשה אפייה לשתיים, אפשר להבין רב חסדא שיש עוד תנאי, מתי אני אומר כאן זה אפשר למפלגה, כאן זה אי אפשר למפלגה, כאן זה אפשר למפלגה, כשיש שתי כתובות, פלוס יכולת לחלק או להתחלק, אז אני עכשיו שני מעשי בישול. כשיש גם מה אחת, זה סך הכל שחיטה אחת, אם דבר כל משהו אורגני או מסתכל. אלעזר גם טוען שגם הסברה השנייה מובנת. מתי יש איסור מיוחד של נתינת משהו לגוי? מתי יש איסור מיוחד? אין איסור בישול לגוי. וכאן, לפי רב חסדא, אף אחד לא יכולה עם האיסור בישול לגוי, כי סך הכל, יש כאן מעשה אחד לעולם ולתמיד. האיסור בדף חבל שאתה נותן הנאה לגוי. מתי אתה נותן הנאה לגוי? תשלים את המשפט, יעזר, כש... אין אופציה.
זה כשיש אופציה, סליחה. ואני בוחר באופציה לגוי. כשאין אופציה אחרת, אז אני לא נותן לה לגוי. מה אני עושה? אני עושה עבור עצמי. אז בבהימה, שזה אי אפשר למפלגה, אין החלטת נתינת הנאה לגוי, ואני לא עובר על האיסור, כי למה אני שוחט בערימה? כי אין אופציה. אבל בעיסה שיש שתי אופציות. אופציה אחת לחלק את העיסה ולא למשל שלו. ואופציה שנייה להכניס את הכל לתוך התנור, אז ההחלטה שלי הוולונטרית להפוך את עבורו היא בעצם נתינת הנאה. כי נתינת הנאה זה לא נמדדת סתם הוא מקבל משהו, או שאני החלטתי לתת לו מהכוחות למשאבים שהוא יותר. ואז בעיסה זה אפשר למפלגה, וזה נחשב נתינת הנאה. ובהמה זה אי אפשר למפלגה, ואז זה לא נחשב נתינת הנאה. ואז בעצם לא הרווחנו. וזה שירדנו קומה, שאלנו מה ההבדל בין נוכרי, למה נוכרי מחמיר אם זה בגלל שהוא מפצל את המעשה, או שנוכרי זה נחשב איסור אחר. רצינו לקבל יותר חידוד ויותר ככה חדות בכך שנוסיף גורם, אבל הגורם הזה מספיק גמיש כדי לתת שני הסברים. אוקיי, עוד נכנס. נצטרך להביא דוגמאות יותר מדויקות של אפשר לנפלג. אז אנחנו יודעים עוד כמה. אם זה נחשב אפשר למפלגה או זה נחשב אי אפשר למפלגה. מה בעצם החומרה של אפשר למפלגה? על איזה ציר הוא מחמיר? על הציר, על הזר, על האקסיס של מעשה אחד או שני מעשים? באפשר למפלגה, בכיוון שיש כאן בר חלוקה, זה נחשב שני מעשים. ואי אפשר למפלגה, בהמה זה נחשב מעשה אחד. זה כל הטרמינולוגיה. מעשה אחד, שני מעשים. מעשה אחד, שני מעשים. מעשה אחד, שני מעשים. מעשה אחד, שאלת החצה. החצה מתחלקת, שני מעשים. החצה לא מתחלקת, בהמות, מעשה אחד. או שהציר של אפשר למפלגה הוא לא דין בחפצה, אלא זר, אלא דין באדם, החלטה של אדם. בעיסה הייתה לך אופציה, ובכוונתך החפשית נתן לי בגוי. מה שאין כן בבהמה, אין לך אופציה, כי אתה רוצה לאכול את הבשר. מה אפשר למפלגה עושה? מחלק את החפצה לשניים, את המעשים לשניים, ואז זה יוצר איסור, בעיגוד לי את זין שזה בכלל עבור שלי ואין שני מעשים. או האפשר למפלגו שלה, האם אני מחליט ואני נותן או לא נותן. אוקיי? אז אנחנו יודעים עוד מפלס, אני מקצר את הלוח עוד. אוקיי? אני צריך עם מקום. אוקיי. לא הייתי יודע שצפו את הקיר, אני מבקש מהם לחכות איזה יומיים, הייתי כותב לו, למה? אני צובד, אבל כרגע. אסור, אסור, כן, פרשת עוד מעט, פרשת שלח, תחילת, מה זה רוצה? לקלקל את התחילת, תחילת המליאם, ים דמר לכיסא הכבוד, כיסא הכבוד ככה. תחילת, איזה צבע יפה. אוקיי. יש את הבעיה של נחרי. למה נחרי אסור וכל מיתן? למה עיסה שלו נחרי אסור? נחרי וישראל. אישה אחת, כי יש כאן שני מעשי אפייה. שם יש מעשה אחד, כאן יש מעשה שני מעשה. או גישה אחרת, כאן יש מעשה אחד, נכון, אבל הוא מכל מקום אסור להנות. רק יש איסור אחר. לכן בלא לנחרי לא מבטל את היתר ומחזיר אותי לאיסור, הוא מלביש איסור נוסף עם גדרים שונים ואולי חומות מיוחדות. לא יודע. אבל אסור רק אם זה אפשר למפלגה. כל החידוש של רב חסדא, אנחנו רוצים לדעת מה הוא אמר. זה רק אם זה גוי פלוס בר חלוקה. למה? כי באפשר למפלגה. בניגוד לבהמה, שאי אפשר למפלגה. וזה מותר. למה? כי בעיסה יש שני מעשים, אי אפשר להפריד אותם, אז מכיוון שיש כאן שני אלמנטים, תמונים ושני אספקטים, אז אני יכול להגיד, הנה, יש כאן שני מעשי אפייה, יש כאן שני חלקים. או שני מעלה. באפשר
יש לך אופציה, ובכל זאת בחרת? יכולת לחלק את עשו בכל זאת? יכולת לחלק את עשו בכל זאת? נתת. ובהמה אי אפשר לרפלק. אין אופציה. ואז אמרו שהמתינה תנה. מה שאין כן ביסה. בסדר? אז יודעים עוד קומה. מה נחשב אפשר לנפלק? אם נחליט מה נחשב אפשר לנפלק, נוכל להחליט מה התפקיד של אפשר לנפלק, ואולי גם נוכל לפנח למה אנחנו ישרים. אוקיי, זה המבנה של הסוגיה. אתה לא יכול לברוח מהמבנה הזה. הפרטים של אפשר לנפלק, מסבירים לנו מה התפקיד של אפשר לנפלק, שבאיזשהו שלב יסבירו לנו למה יש חומרה מיוחדת ביניכם. כמובן, עכשיו אתם רואים, יונתן, אתה רואה את האלגנטיות של התוספות בפסחים, כי הכל זה דרבן, אז יש לנו מפרג, מתי החמיר ומתי לא החמיר. ולפי התוספות, בפסחים, כל הציר הוא דרבן ולא דרבן. כל הזמן בסוגיות להחליט מה הציר שמסביב הסוגיה סובלת. זאת אומרת, על איזה ציר הגיוני הסוגיה עומדת? Logical axis. מה הנושא? עד שאתה לא יודע את הנושא, אתה יכול לדבר אחד לשני ולפרסס את הנושא. מה הנושא? מה הציר? ואז נוכל להחליט, כמובן, אנחנו הולכים אחר, רואים את הנפקנים, כנראה שהוא חושב הציר הוא ככה, והוא חושב הציר הוא ככה, וזה שתי הקטגוריה. אוקיי, מה המחלוקת בין הרש לבין הבית יוסף? מה הדין? לא בבהמה אחת חצייה של גוי וחצייה של ישראל, אלא שתי בהמות, שבות. שתי בהמות שבות. האם רב חסדא יחמיר? מחמיר ביסה, מקיל בבהמה. מה יגיד רב חסדא אם יש שתי בהמות ובשניהם יש חלק יהודי וחלק נוכרי? והכל מעורבב. האם אפשר לשחוט את שתי הבהמות? או שאני אומר, לא, כשיש שתי בהמות, יש כאן בעצם שתי יחידות, שתי שחיטות, שני איסורים, כי אני יכול לומר שיש כאן שתי יחידות, ובהמה אחת יש יחידה אחת אוטומית, אורגנית, דופינות, מתחלקת. כאן יש שתי בהמות שוות, שתיהן דמות, שתיהן שוות, שתיהן 100 שקל, אז נגיד שיש פה שתי יחידות ואין כאן מעשה שחיטה אחת, צריך לראות, זה שתי...
כן, אבל כל מעשה הוא מוגדר, זה פשוט עושים מעשה אחד פעמיים.
מה?
אתה פשוט עושה מעשה אחד פעמיים.
אוקיי, אז מה המחור? קודם כל נראה את השיטות. מה טוען הרש? הרש טוען כי יש שתי בהמות, נקרא את הרש. הרש טוען כאן. ובהמה, אפילו הן שתיים, אי אפשר לנפלק. אז הייתי חושב, אי אפשר לנפלק, ואז זה מותר, כמו בהמה. כי לפי רב חסדא, זה רק אסור, כשזה נכרי, ואפשר לנפלק. כאן, אי אפשר לנפלק. אבל רש"י ממשיך. לפי שאינן שוות. הן לא שוות. משמע מהרש, שיש שתי בהמות, ובכל בהמה יש חלק של יהודי וחלק של נוכרי, והן שוות. כאן אני קורא למצב הזה אפשר למפלגן, ואני עושה, כמו עיסה.
אפשר להמיר את החצי לפה וחצי לפה?
משמע מהרש, רק את השיטה, קודם כל, נפקא מינה אחת, מה נחשב אפשר למפלגן? נפקא מינה אחת, שתי בהמות. שוות. כשיש הבדלים בין הבהמות, ברור שזה אי אפשר לנפל. אבל כשהבהמות שוות, הרש טוען, זה נחשב אפשר לנפל כאן.
ואז זה אסור, כמו ריסה. ממש כמו ריסה. לפי הראש, דומה לאיסה. שתי בהמות דומות לאיסה. הבן יוסף חולק על הראש. הבית יוסף חולק עליו. הבית יוסף חולק עליו. משמע מדבריו שאם הן שוות בבניהם, אינה יכול לשחטה. חולקים אותם מחיים. ולי נראה שאף על פי שהן שוות בבניהם, הן אינם שוות לגמרי. כגון שזו גדולה בכחושה. וזה... מה? ולי נראה שאף פי שהם שווה בדברים, אין שוות לגמרי, כגון שזו גדולה וחושה וזו שמנה וקטנה, שזה יכול לומר, אי אפשי לקח כל חלקי בחושה, או אי אפשי לקח כל חלקי בקטנה, ולפיכך יכול לשחטה בים טוב. מה? אתה שוחט שתי בימות בים טוב. כי אדם אומר, לא נוח לי, למרות שהם שווים, לא נוח לי להחליט. לא נוח לי, אפילו תן לי את השמינה, אולי, לא נוח לי את כל המצב הזה. אני שוחט שתי בימות כי לא נוח לי. אני לא רוצה להתחלק, אני רוצה לשחוט שתי בימות כי שניהם שלי, ואני שוחט שניהם למרות שמספיק מימה אחת עבורי, ובוא נעשה חלוקה. ו... אז לפי הראש, שתי בימות אסורות. הן שוות. כאן זה עכשיו, אפשר למפעל גם. לפי הבית יוסף, זה עכשיו אי אפשר למפעל גם, וזה מותר, כי אני אומר, אני לא רוצה להפסיד פה. אתה גורם לי להפסיד. אני, יש לי בימה אחת תחושה, בימה אחרת שמינה, ואני רוצה, אני לא רוצה עכשיו לקחת רק אחד מהם, אני לא רוצה להפסיד, אפילו להפסיד דעת, להפסיד טריוויאלי. אני יכול לשלם, הלכה מוכנה, לשלם את המחיר, לשחוט בהמה עבור גוי, רק שלאדם לא תהיה הפסיד קטן.
גם
הרש"ש אמר
שצריך ששתי בהמות
יהיו שוות. מה?
גם
הרש"ש
אמר ששתי
בהמות יהיו שוות. הרש"ש אומר שזה מותר כי הן לא שוות. מה שאני רואה שהן שוות ממש, שוות אני מבין בראש, שיש הבדלים קטנים שהרש"ש יעשה. לפחות כך מבין הבית יוסף את הכל. אתה לא רוצה להגיד את הראש, להגיד את זה בכל. ויש מחלוקת כאן שתי בימות שוות. האם אני אוסר, או שאני מתיר, בגלל שאדם אומר, אני לא רוצה להפסיד. מה נקודת המחלוקת כבר? לא נגיד שזה הכל. כן, הבית יוסף מביא הכל בו, חשוב פעם, ראתה בראש ובימה, והכל בו כתב, בימה משותפת עם הגוי, שכנים ויודף, ואף הפי שיש שם שתי בימות, אם אינם שוות בדמיהם, שאם אלו הגוי טוב, איזה מהם שתרצה. על כן, מה שמדרום שאם הם שוות בדמיהם, אם הם ממש שוות, לפי הכל בו, אז אסור. בית יוסף חולק, אז זה מותר. כי יודע, אני לא רוצה להפסיד אפילו משהו קטן, אפילו טעם וצביון ורצון. אני רוצה לשחוט את שתי הבהמות. האם אפשר להתיר פה, בגלל שיהודי לא רוצה להפסיד משהו קטן? זה מה שבית יוסף טוען. לפי הבית יוסף, הדין של אפשר למפלגה, ואי אפשר שצריך להגיד את המונחים עוד פעם ועוד פעם, ההתר של אי אפשר למפלגה, הגדר של ההתר הוא מותר לי לגמרי אפילו לשחוט עבור הגוי, אם זה יגרום לי קצת הפסק. אם האופציה היחידה לא לשחוט לגוי על הזר, זה לספוג הפסד, מותר לי. הפעם היחידה שאסור לי, זה, יש לי כל האופציות, ובכל זאת אני מחליט לעשות עבור גוי, כמו פיסה. איסה לא, הוא יפגע בי, אני יכול לחלק את איסה. ברגע שהמחיר למנוע בבישול אקום, זה הפסד, אני יכול לומר, לא, אני לא רוצה להפסיד, ואני אבשל עבור גוי, גם בימה אחת, גם שתי בימות. ככה טוען הבית הזה. והכל בו, שבית יוסף מדי גם אומר, לא, כאן, יש כאן שתי בימות, מכיוון שיש שתי בימות, עשו לך. זה כבר אפשר לדפות, אפשר לומר שזאת בימה שלך וזאת בימה שלך, ותשחת בימה אחת. האם זאת המחלוקת שלנו? האם הכל בו, או דיוק שלי בראש, האם הם טוענים, כל ההתר של אי אפשר למפלגה בבימה, זה יש מעשה שחיטה אחת? בשתי בימות שוות, אתה לא יכול להגיד שיש שחיטה אחת. כי כאן אפשר להגיד שיש שתי בימות שוות, ואתה שוחט בימה אחת, שוחט בימה אחת, חלק שייך לידי, חלק שייך לנחלי, ואתה שוחט שתי שחיטות שונות, אי אפשר להסליף אותן, הן ממש שתי יחידות שונות ושוות.
כל אחת
מהן
של היהודי.
כן, אבל... כן, אבל אתה גם יכול לקבוע שאחד של היהודי יכול של הנחלי, בחפצה. להגיד שהן שוות.
אתה יכול, אתה לא חייב.
נכון, נכון. אבל יש פה אפשרות להגיד שיש כאן שתי שחיטות, וזאת הסיבה שראשונים שמאחנרים בשבות, בין אם זה הכל בו, בין אם זה ראש, יגידו, יש כאן שני מעשה שחיטה. בימה אחת יש שחיטה אחת. כאן יש שתי שחיטות. אם אינם שוות, אז אתה צדק, אלא אי אפשר להפריד אותם לחלקים, כי סך הכל הם שני שותפים. ברגע שיש ממש שוויות זהה לגמרי, בשני הצדדים, תגיד, יש פה בימת ישראל, בימת נחלים, יש שתי שחיטות שונות, וזה יש להחמיר. אבל תקשיב לבית יוסף שמכיר. הלשון של הבית יוסף בכולה, שהדיון פה הוא לא מסביב לחפצה, הדיון הוא מסביב לאדם, כפי שציינת על הסק. האדם אומר, אני מוכן לשחוט עבור הגוי, כי האופציה האחרת היחידה זה לספוג הפסד, ואני לא רוצה להפסיד. וכל פעם שאני עושה פעולה כדי לזו ההפסד שלי, אפילו קטן, למרות שאני נותן עבור גוי, מותר לי. כי כל האיסור מוגדר כנתינה וולנטרית לגוי, ברגע שהמטרה שלי זה לא להפסיד, אני שוחט שתי בימות, ארבע בימות, חמש בימות, אבל כדי שאני לא אפסיד, זה לא נחשב לכם ולא לגוי, זה נחשב לכם. אני עושה לצורך עצמי, אני לא נותן free gift לגוי. אני לא אומר, הנה איזה ים טוב, גוי תיכנס לתוך הים טוב שלי. למה אתה שוחט שתי בימות? כי אני לא רוצה להיכנע, אני לא רוצה להידחק בתוך הקיר ולבחור כחושה השמיעה, או לבחור בימה X, בימה Y. ההתר של אי אפשר למפלגה, סליחה, האיסור של אפשר למפלגה, מכיוון שיש לך אופציה בעיסה, והאופציה לא יעלה לך כלום, ואתה לא בחרת באופציה, אז נתת לגוי. ברגע שהאופציה אחרת הופכת להיות אופציה גרועה, ופחות נעימה, זה נחשב אי אפשר לנפלג. למרות שבפועל אפשר לחלק אותם, זה שתי בימות. אבל זה לא נחשב אפשר למפלג ואסור, אלא אם כן זה נקי, בלי הפסד, אני לא מפסיד שום דבר. כי הציר הוא, האם בחרתי לתת לגוי או לא בחרתי לתת לגוי. בעיסה אני בחרתי לתת לה, וזה עושה. בבימה אחת, אני לא בחרתי לספוג בבימה, וגם בשתי מיליון שונות, אני לא בחרתי, כי אני לא רוצה לספוג הפסד. וזאת השיטה של הבית יוסף. מה שאין כן עם ההבדל בין אפשר לבין אי אפשר, הוא שבעיסה זה שני מעשים. בבימה יש מעשה אחד, יש מקום להחמיר, כמו הקולבו, להחמיר, אנחנו פוסקים כמו בית יוסף, ויש מקום להחמיר כמו הקולבו, בדיוק שלי בראש, ברגע שיש שתי בימות שוות, אני מגיע לשתי שחיטות. אפשר לחלוק על זה אלא, ולהגיד שגם בשתי בימות שוות מדובר פה בשחיטה אחת, כי בפועל לא עושים חלוקה, בפועל זה רק הלכתי, אם אני מחלק את השחיטות. אז אני מתחיל, אני רוצה שהם נראה, כמה זמן יש לנו, אני רוצה שהם נראה בנפקא מינה טבעות, שני נפים לפחות, צריך להכניס, שזה מאוד מאוד מתחלק. אז בואו נתקדם, כי נפקא מינה אחת זה מחלוקת, קולבו בבית יוסף, לפי הקולבו זה נחשב אפשר למפלגם וזה אסור, כי יש כאן שני מעשים, לפי הבית יוסף זה נחשב אי אפשר למפלגם וזה מיטה. אוקיי, איך אני יודע שהגורם של הפסד נכנס לתוך התמונה? הגורם של הפסד, כי לא הייתי מצפה שהגורם של הפסד ייכנס לתמונה, אני שואל שאלה, שני מעשים או מעשה אחד, מה אכפת כמה אתה מפסיד? ובית נוסף, אני נכנס לתוך ההפסד של אדם, ואם אתה מפסיד, זה לא אסור. אפילו הפסד קטן. כי אתה עושה את זה לצורך עצמך, זה לא נחשב נתינה חופשית לגוי. בואו נסתכל בדוגמה הבאה. אני מקווה שנצליח לשאול את זה לסוגי הבא, לשיעור הבא. מה שאלת הגמרא על רב חסדא? בואו תגיד לי את הגמרא. רב חסדא, אתה אוסר איסה חצי של גוי, חצי של נוכרי, רק תקורא את הגמרא. למה מותר? איסת כלבים. איסת כלבים זה חלק של כלב וחלק של יהודי. מה התירוץ הראשוני של הגמרא? איסת כלבים מותר לרב חסדא, למרות שזה חלק וחלק, כי אפשר. אבל רב חסדא אינו סובר. אז כל האופציה לבוא ולקנות נבלה ולפעס את הכלבים בנבלה, אם היא דין הול, רב חסדא לא מקבל הול. מה התשובה של הגמרא? לא מדובר באדם שיכול לקנות נבלה, אלא מה לשון הגמרא בכף א'? אוקיי. כגון דאית לי נבלה, דוודאי אפשר לפייסם בנבלה. לא חייב ללכת לחנות נבלות, יש לו נבלה במקרר, מקווה שזה מקרר. הוא מתמיד. אז ודאי אפשר לפייסם. אוקיי. What does that mean? למה זה משנה? בפועל, הוא הופך לחם עבור הכלבים. איך זה עוזר לי שיכול לפייס אותם בנבלה?
כי זה מגיד את הסיכויים שהוא
יעני מזה. זה מה שהרח טוען. הרח מוציא מילה אחת מהגמרא. הרח והרעה קוראים את הגמרא מכיוון שיש נבלה, ודאי מפייסן בנבלה. אם יש נבלה, הוא יאכיל את הנבלה לכלבים, והוא ייקח את העיסה עבור עצמו.
זה חידוש.
יפה, זאת הקושיה לא רעה. התירוץ היחיד, ההתר היחיד לרב חסדא, זה שאתה הופיע את הכל עבור היהודי. הגמרא מלחיצה, מדחיקה, רב חסדא מכיר, איך אתה מדיר בישראל? אוקיי. הוא הופך כל הישראל בעצמו. כי אחרת אני עושה. כל פעם שיש לך חלקיות, ישראל כלבים, חלק של הכלב, חלק של ישראל, של הרועים, רווחיס לי ישראל. אה, למה זה מותר? מדבר שהישראל הזאת יהיה אחרת, 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 יהיה אחרת,
יהיה
אחרת, יהיה אחרת, יהיה אחרת, יהיה אחרת, איך אני מכיר לרב חסדא איסת כלבים שאתה הופך חלק עבור הכלבים וחלק עבור ישראל בגלל שיש לך נבלה במקרה? מה אתם פה? הרשב"א מקשה. הרשב"א מתרץ בצורה מאוד קריפטית, אבל המהדיר, שהוא יהיה תמיד חכם ענק, מסביר את הרשב"א. הרשב"א משווה את ההתר של עיסת כלבים לרב חסדא להתר אחר בביצה, שהוא כנראה לא קשור, אבל לפי הרשב"א כנראה שהוא כן קשור. אז בואו נראה את ההתר, כי כאן תראה משהו מתאים. וזה יהיה מאוד מתאים למה שקראנו. בדף כ"ף עמוד א', אומרת המשנה, בהמה מסוכנת לא ישחוט. מדובר באדם שכבר אכל, אז אין כאן אוכל נפש, ואנחנו לא סוגרים הורל, אז אין כאן שום מטרה לשחוט את הבהמה. הוא אכל כבר, הוא שבע. אבל אם אני תמות, אם אני לא שוחט, הוא תמות ותהיה נבלה. אז אני בדילמה. אין לי היתר של אוכל נפש. אז מה הדין פה? אלא אם כן יש שהות ביום לאכול ממנה כזה אצלי. חכמים הכירו עליך, ואני מכניס את הגמרא בפסחים, כי אין מספיק זמן לקרוא. הגמרא בפסחים בין ו' ועוד ב' מסבירה את הדין הזה. אני חושב שזה מדין הול, כי אולי יבוא אורחים, אבל כי זה לא סבר הול, אז על כורחנו יש דרך אחרת להבין את ההתר הזה המיוחד לבימה מסוכנת, ששוחד אותו, ואתה יכול לאכול כזה אית אחד. אז בקיצור, הגמרא בפסחים אומרת שהכל זה כולה דרבנן. דרבנן מכילים, למה? מה גורם להקל פה? הפסד, אומרת הגמרא בפסחים, הפסד ממש. היתר של בהמה מסוכנת בנוי על הסד ממון. הרשב"א טוען שיש עוד דוגמה בש"ס שמותרת בגלל הסד ממון. רואה שיש נבלה בתוך המקרר. הנבלה שווה הרבה כסף. ואם הוא יצטרך להכיל את הנבלה לכלבו, הוא יפסיד את הכסף הזה. אם הוא יצליח לתת לכלבו משהו יותר זול, ימכור את הנבלה בשוק וירוויח הרבה כסף. איזו אופציה יש לרואה הזה להכיל לכלבו? מה הוא יכול להכיל לכלבו במקום להכיל אותו הנבלה יקנה? ניסה. מתירים לרואה, לרב חסדה, לאפות עיסה חלקה עבור עצמו, חלקה עבור הכלב, כי יש נבלה בתוך המקרר. ויש לו שתי אופציות, אבל האופציה השנייה היא גרועה, כי היא מובילה לקראת הסד. האופציה האחת היא לא לעשות שום דבר עבור הכלב בים טוב, כי יש איסור לכם ולא לכלבו. להכיל את הנבלה לכלב ולא להפות עיסה לכלב. וזה יגרום הפסד. כיוון שזה יגרום הפסד, מתירים לו להפות לכלב. יש חידוש ברשב"א. שהפסד מתיר את האיסור שלכם ולא לכלב, לכם ולא לכלב. במקרה שלנו, כמובן, זה לא תמתי. למה הפסד מתיר את האיסור? כי האיסור הוא אתה נותן לגוי מצלך החפשי, וכאן אתה נותן כדי למנוע הפסד. וזה לא איסור, כי כל האיסור מוגדר כשונה. ברגע שאופציה אחרת היא לא אופציה, כי זה יגרום הפסד, אז אתה לא נותן את העיסה לכלב כי אתה נותן לי ימתב לכלב, אתה נותן את העיסה לכלב כדי לחסוך את הבשר. איך הרשב"א ידע את זה? כך הרשב"א תרגם אפשר למפרגן ואי אפשר למפרגן. מה ההבדל בין עיסה לבין בהמה? עיסה, אתה יכול לחלק את העיסה בלי שום הפסד. אז אסור לך להפוך את העיסה. ובהמה, אם לא תבשל עבור, לא תשחוט עבור נחרי, תספוג הפסד. אז זו פעולה משותפת. ככה רשב"א הבין אפשר למפרגה ואי אפשר למפרגה. ככה בית יוסף הבין אפשר למפרגה ואי אפשר למפרגה. שתי בהמות, ובכל זאת, מכיוון שהאופציה לחלק את הבהמות עכשיו היא אופציה שתגרום לי הפסד, מותר לי, מותר לשחוט שתי בהמות. כי גם הרשב"א וגם הבית יוסף הבינו שההיתר של אי אפשר למפרגה, בהמה, והאיסור באפשר למפרגה, עיסה, הוא בגלל שבבהמה אין לי אופציה. ברגע שאין לך אופציה, האופציה היחידה היא הפסד, מותר לך. בעיסה יש לי אופציה, אבל הפסד אסור לך. מה קורה כשהאופציה קיימת, אבל היא טומנת בתוך ההפסד? שתי בהמות. אופציה, יש לו אופציה, אבל אם אני לוקח אופציה, אני חייב להפסיד. מותר. עיסה כלבים, יש לי אופציה, יש לי נבלה במקרר, כן, אבל האופציה הזאת היא אופציה של הפסד. ואופציה של הפסד היא לא אופציה. אני יכול לעבור לעיסה לפי המשותפת, גם אם יש אופציה. אני הייתי חושב שאפשר למפרג, אי אפשר למפרג, זה הבדל בין בהמה שהיא לא מתחלקת לבין עיסה שהיא כן מתחלקת. בהמה יש רק שחיטה אחת, בעיסה יש שתי אפיות. אבל מתחילים לראות שההבדל בין מותר לבין אסור הוא לא הבדל בין כמה חפצים יש. ההבדל הוא האם יש לך אופציה נקייה יש לו אופציה של הפסד. ברגע שעיסה, יש לך אופציה נקייה. לא בחרת, עברת. ובהמה, אין לך אופציה. אז אתה מותר. מה קורה כשיש אופציה, אבל האופציה מביאה איתה מחיר? בית יוסף מתיר, רשב"א מתיר. כי כל האיסור הוא, אם נתת לגוי מרצונך, וכאן לא נתת, כי האופציה האלטרנטיבית היא מחייבת לך. אז ברגע שמתחילים לשפשף ולחדד מה זה אפשר למפלגה, יודעים יותר מה זה ההבדל בין אפשר לאי אפשר, מה זה עיסה. מה אופי של החומרה? בעיסה אני מחמיר, בבהמה אני מכיר. למה? כי בעיסה יש שני חלקים ויש שתי אפיות, ובהמה יש רק שחיטה אחת. או שבעיסה יש אופציה נקייה שלא בחרתי, אז אני עכשיו נתינת הנאה. מה שאני כן, בבהמה אני לא נתתי. אז גילינו שתי נפקא מינה, שני מצבים שיש שני חפצים, שתי בהמות, או אפילו חפצה אחת שמתחלקת, עיסת כלבים. ובכל זאת, יש שהתירו, הבית יוסף מתיר בבהמות והרשב"א מתיר בעיסה, למרות שיש כאן חלוקת החפץ, מכיוון שאדם אין לו אופציה נקייה. אי אפשר למפלגה, זה לא בחפץ, אי אפשר למפלגה, זה אדם, אין לי אופציה אחרת, אז אני לא עכשיו נותן לגוד. כי אין לי אופציה אחרת. המקרה הבא בתור, מה לגבי אדם שבאמת אין לו אופציה, למרות שיש הרבה חפצים? לאיזה מקרה אני מתייחס? אדם שאין לו אופציה, אבל למרות שיש הרבה עיסות, ממש עיסה, אפשר לחלק אותה, אין נבלה בבית, זה ממש מקרה של חסדה, אבל אין לו אופציה. אם נקרא לזה אפשר למפלגה, כי אפשר לחלק את עיסה. או שנקרא לזה, אי אפשר לנפל אותה, כי אין לך אופציה, ואז מותר לך. למה אני מתייחס? מה? איפה מפני חייבים? זה עיסה. חלק מעיסה שייך לגוי, חלק מעיסה שייך לידי, נגיד שזה אסור. מה לעשות?
זה
הרי גוי יעבור.
זה לא כמו הפסד? זה לא בדיוק כמו הפסד?
לא הפסד. לא מפסידים, זה לא כרח שלהם.
אתה מפסיד, יעבור
אותך. נכון.
כאילו... יש לך צורך ביום טוב
ולבשל,
כי אם לא אתה צריך...
בוא נגיד שלא יגיד, כבר שיגיד לך זה ביקוח נפש. ינסו אותך, יחסו עליך, יצאים אותך בכלא.
זה חלק מצורך, זה...
גוי בוא אליך ואומר, יונתן, תבשל אוכל עבורי או ששם אותך בכלא, תחייב לך לכלא.
כאילו זה הנעת יותר של היהודי, זאת אומרת, אין לך אינטרס לענות את
זה, אלא יש לך... אז זה, נראה משהו השפעת טוען, שמצב של עיסה, שאפשר לחלק אותה, ואפשר להגיד, אני לוקח את אבל אף עוד שהחפץ מתחלק, אתה אמחת. ושאין לך אופציה, זה הפך להיות מיטה. כי זה לא עכשיו שאני נתתי לך אלה, הם מכיחים, אני לא נהניתי לך אלה. אז עזר הזמן, אנחנו נעקוב על זה האמת של אנשים בשיר הבא. מה האופי? קשה מאוד צריכים לרדת הרבה 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 עמוק כדי להבין את השאלה. מובילה. נסכם עוד פעם. יהיה, שאלה כללית. האם האיסור של נחמי זה אותו איסור מקורי? או איסור חדש. הלוואי שמישהו היה מגיש את זה בפלט, הנה, יש לנו בנות במרגש, הנה, כך, יש. גם בסוגיה צריכים לצלול לתוך מים מאוד עמוקים, מוצאו את זה. למה נחרי שונה לפי תוספות? כי ברגע שיש נחרי, יש כאן שני מעשי אפייה, או כל האיסור של נחרי שונה, לא יודע. אז למה אפשר למפעל גם נחרי? למעיסה אסור רק, בהמה מותרת. גם זה לא ברור לזה. אפשר לומר שבעיסה יש שתי אפיות, במה יש רק מעשה אחד, או שבעיסה זה נחשב נתינה כי לא חילקתי את העיסה, בבהמה זה לא נחשב נתינה כי לא הייתה לי אופציה. אז צריכים לראות עוד יותר, מה נחשב אפשר ונפל? האם הציר של אפשר ואי אפשר, אפשר זה אסור, אי אפשר זה מותר, הציר הוא, אם יש מספיק חלקים לראות את זה כשני מעשים, או שהשאלה היא, באדם, האם יש לך אופציה? הם מתחילים לראות בראשונים שזה תלוי באדם, לא בחפץ. שתי בהמות, יש כאן אפשר. אבל מכיוון שאני לא רוצה להחליט, זה עכשיו אי אפשר למפלגה ומותר לשחוט שתי בהמות. כי אני לא רוצה להפסיד, ואני לא נותן שום דבר בלי, זה אני עושה עבור עצמי. אני לא נותן מתנה לגוי של יום טוב. זה יום טוב שלי, אני... כמובן, זה מקרים את זה למתוך. אתם צריכים אותי, אולי זה כבר מתוך, ברגע שזה. אבל זה לא איסור שלכם בבוא לגוי, כי אני שוחט שתי בהמות, למרות שאפשר להגיד שיש כאן שתי שחיטות, כי אני עושה עבור עצמי. אני אופה עיסה כלבים עבור הכלב. זה עיסה. אפשר לחלק את העיסה. לא לחלק את העיסה. תקשיב הכי קשה זה. יש לי עיסה, אני יכול בקל להוציא את החלק של הכלב ולשים בצד, ולהפוך רק את זה אפשר למפג הכי מופק, אבל מותר לך כי עדיף לי להכיר את הכלב, את הפאט, כדי לקור את הנבלה. מדהים! מה פתאום? זה ילדף, עברת לי זה ילדף. כיוון שאתה רוצה להרוויח את דמי הבשר, אתה יכול לפות פאט עבור הכלב, וחלק מהפאט עבור הכלב. אין לך אפשר לבפור את זה, לא מזה, זה עיסה. לא, כי הבדל, הקו בין אפשר לא אפשר, רק אפשר בלי מחיר. כשיש מחיר לאופציה, אני יכול להגיד, אני הולך הלאה. בישור לגוי, בישור לכלב, כמובן בישור חכי לגוי ולכלב. באמת השם נראה שגם כשיש עיסה מובגת, מכיוון שהם מכריחים אותי. ונגיע למרחבים, ונגיע למשהו קיצוני ברשב"א. מה אם אפשר לחלק את העיסה, אבל לא רק שאין לי אופציה, יש לי אופציה, אבל זה לא נעים לי. איזה מצב זה לא נעים לי? למה אני לא מבשל לנחרי? למה אני מזמין נחרי? כבר הזמנתי אותו. לא נעים לי עכשיו לא לאכול את עבורה. זה מה שאומר לי. שהוא עושה הרב לפי הגבה, בביהודה, אולי חזייתיו. הרשב"א נאלץ לחפש סיבה להתיר. איזה עיסה, ואין חיילים. ישוב בני יוסף, נראה, אבל מבונה ומחזדה, נגיד שהם מסכימים לפי התוספות ברשב"א, יתירו. יתירו, זה עיסה, זה אפשר לבוא, אין חיילים, אין שום דבר. אבל הזמנת אותה. אז אתה חייב להכיל אותה. אתה רואה איך שהאיסור נע בכיוון של אדם עובר על איסור רק אם הוא נותן לנחרי בגלל שהוא רוצה לתת לנחרי. ברגע שהוא עובד תחת אילוצים, אי אפשר אחרת, אז זה לא אסור, זה נותן. אז אני חושב שזה נראה בשביל שיעור הבא. אוקיי? יום נעים.